יום שני, פרשת פנחס. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את התורה של היום עם סיפור מרתק שהובא על ידי הרב צבי נקר בספר "לכו בתוכנו", והובא גם בגיליון קיבול השבת. זה בעצם מונולוג מרתק מהפה של איזה גוי אמריקאי שפינה את המקום שלו ליהודי ברכבת, ולא סתם פינה, הסביר למה הוא עושה את זה. זה סיפור שלמד אותנו כמה חשוב כל מעשה קטן שיכול לגרום לקידום לשם גדול. הוא מספר, אותו יהודי מספר סיפור הזה, קוראים לו רבי יצחק אייזיק, מבני ברק. הוא מספר שבאחד השליחויות שלו לאמריקה, לאסוף, עולה לרכבת שנוסעת מברונקס למנהטן. היה לו מקום לשבת, אז הוא עמד, במשך הנסיעה הוא התעייף, חיפש מקום, עבר לקרון שני, קרון שלישי, שום דבר. פתאום יש גוי אחד שם לב שאני מחפש מקום. אז הוא רומז לי, הוא קם מהמקום, הוא רומז לי שאני אבוא לשבת. טוב, לא רציתי. הוא אומר, הייתי חלש, עייף. אבל בכל זאת, לא רציתי שמהמייס הזה יהיה איזו זכות לאור, הוא טועה לו. טוב, אבל הוא בשום אופן לא הסכים לשבת, התיישבתי במקום. אחרי כמה דקות הוא ניגש אליי עם חיוך ככה, הוא אומר לי, ראית לך להתקלח, למה פינתי לך מקום? אז הוא אמרתי לו, נכון? אז מה אני אסביר לך, באמת זה לא מהטבע שלי. אני גם חושב שזה לא מהטבע של רוב העולם, לפנות מקום למי שהם לא מכירים. אז למה אני עשיתי זה, אני אספר לך. כל יום, אני קם ב-4 לפנות בוקר בשביל העבודה, חוזר ב-6 בערב, הביתה. אני נזר להיות איפה שאני עובד, נזר להיות בדיוק בדקות האלה, כי כל דקה זה יכול להיות בלגן גדול, בגלל שהעבודה שלי, בעבודה שלי תלויה החזקה של מפעל שלם, ובעצם כל העובדים שם תלויים בי. זה הפתיחה של הדלתות בבוקר, ועד סוף היום. אמנם המשכורת שלי, אל תחשוב כמו שזה נשמע לך, שאני מי יודע מקבל משכורת של 5-6 ספרות, אבל אני מרוצה. והבוס שלי הזהיר אותי, שאם אני מאחר, אפילו יום אחד, אני צריך לחפש עבודה אחרת. והוא גם ממש את האיום שלו על העובדים הקודמים שהיו לפניי. איחור קל, הם סולקו בלי שום פשרות. ערב אחד, כן, אנחנו במתח מהעבודה שלו, אבל בינתיים זה מה שהוא מספר, זה האינפורמציה שהוא מסכים לתת לנו. ערב אחד אומר, חזרתי הביתה, נקלעתי לאיזה פקק גדול, תאונה דרכים, הגעתי הביתה רק בשעה 1 בלילה. עייף, מותש, הלכתי לישון, התעוררתי ב-5. קחתי בבעלה גדולה, בגלל שבעוד 15 העבודה מתחילה, ואין לי שום סיכוי להגיע תוך 15. אז הוא אומר, יצאתי מהבית שלי בלי להתארגן, נכנסתי לאוטו שלי כשאני מוכן לנסוע במהירות מטורפת. אני מנסה להדליק את האוטו, נו, ומה קורה? עוד פעם ועוד פעם, גורניש, האוטו לא נדלק. כן, הוא לא אמר גורניש, זה אני אומר. האוטו לא נדלק. אני יוצא מהאוטו בלחץ, לא יודע מה לעשות. ואז אני רואה את השכן שלי היהודי, שעושה מהבקה בית הכנסת, ומחזיק את הפיק שלכם, שיש לו שם את מה שאתם מלבישים על הראש ועל הידיים. עם חיוך ככה, אומר לי בוקר טוב. טוב, קודם כל הוא הרגיע אותי, לא יודע למה, זה הכניס לי איזה סוג של שלווה. סיפרתי לו על המצב העגום שאני נמצא בו. יש לו איזה עצה. אז הוא מרים את העיניים לשמיים, והוא אומר, תשמע, על פי הטבע, אין לך סיכוי שתעבור את זה בשלום. אבל יש בורא העולם, וממנו לא יבצר, הוא יכול לעשות הכל. בבקש ממנו שיעזור לך. תעלה לרכבת והוא ישיע אותך. אומר אותו גוי, זה הפעם הראשונה בחיים שלי, ששמעתי אדם שמדבר מתוך כזאת אמונה תמימה. בפרט שהוא אמר לי את הדברים ככה בכזה ביטחון, שבוודאי יהיה טוב, הוא שכנע אותי לגמרי, שאמת, אותו אחד בורא עולם, שאני גם מאמין בו, יכול לעזור לי. טוב. עוללתי לבורא עולם, עליתי לרכבת, אבל במקום לדאוג כל הדרך, כמו זה היה צפוי, פשוט הייתי רגוע. הערת פנים והביטחון של השכן שלי, היהודי, פשוט מילאו את כולי, וככה נסעתי כל הדרך. הגעתי למקום העבודה, אז מסתבר שהוא היה שומר שם, והוא היה לו את המסכות, הוא היה פותח, שערים. אז הוא אומר, סיפיתי לתלונות מכל העובדים שמחכים בחוץ כבר שעה וחצי. חייתי לחשוב מה אני אעשה ברגע שאחרי הבשורה של הפיתורים שמתקרבת ובא. אבל אז זה לא יאמן קרה. אני נכנס לחפש את המפעל, אני רואה שהדלתות פתוחות לרווחה. לא הבנתי מי פתח אותם. נכנסתי פנימה, אני רואה פועלים שעובדים שם דרך ביוב נורא במקום. ומכל החברים של העבודה, לא היה שם אף אחד, אלא רק הבוס. מיד שהוא ראה אותי, הוא ניגש אליי בתי סליחה שהגע שם, והוא הסביר לי שבערב פוצץ פה הביוב ונפל באופן נורא שלא שייך לעבוד היום, ולכן אתמול הביאו לכולם לא להגיע. ורק לך, אמר המנהל כנפל, כנראה שיכול להודיע. טוב, אמרתי לו, זה בסדר, אין שום בעיה, חייכתי וחזרתי הביתה. כשהגעתי הביתה, הזמן הראשון לאיפה הלכתי, השכן היהודי, סיפרתי לו. אמרתי לו שהיה שווה לי כל הסיפור הזה כדי לגלות, אומר אותו גוי, אותו שגד, את כוח האמונה בבורא עולם, כמו שקראת לו. ובפרט הוא אומר שהיה פה עוד מן, הבוס לא שם לב שבאתי מאוחר. לא חשוב מה קורה אם זה היום רגיל. אפילו שבסיבור הוא כן מתייחס כאלה דברים לחומרה, גם בגלל לפטר אותם. הוא אומר, לקחתי צ'ק, כתבתי על הצ'ק הזה 18,000 דולר, ואמרתי לו, זה המשכורת החודשית שלי. וזה אני רוצה לתת לך, כי בזכותך אני לא מפוטר מהעבודה. זה תשלום על האומנות המיוחדת של האמונה שגיליתי לי. עכשיו אני בטוח שאני אוכל לצאת מכל צרה שלא טובה. הוא ממשיך ומציין שהשכן, השכן בשום אופן לא רצה לקבל את הצ'ק. הוא אמר לי, זה המצווה שלי כיהודי, לפרסם את השם של דברי עולם. כך היה אצלנו זה אחד אברהם אבינו שכך עשה. לפרסם את השם של הבורא עולם שמחיה אותי ומתיק לי בכל עת. אז אני לא רוצה לקבל עכשיו שום תשלום. ואם אתה רוצה להכיר טובה, אז תציב ליהודים שצרכו את העזרה שלך. עכשיו אתה מבין סיים אותו גוי, למה פיליתי לך את המקום? פיליתי לך. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. כמו שמאדברתם, הנגלית, גדכם, במחירות מוביות שהיו להפכו די פעם על ידי קונסי נכסים, להשיג מציאות. פעם אחת הוא שמע שהולכים לעשות מחירה פומבית על פריטים של איזה משרד גדול לדגים קפואים, דגים קפואים שפשט הרגל. באותו זמן רמי שחיפשתי את המשרד שלושנו, אז הוא בא לבדוק אם יש שם. הסדר הזה של הדברים המחירות כאלו, שממחסרים כל פריט מהפסולה של המפעל, יום לפני המחירה מתקיימים לשטח של המפעל יורים של כל הקונים הפוטנציאליים, שכל אחד נותן לעצמו את המספרים של החפצים שהוא רוצה לקנות. ולמחרת, למחרת יוצא מכרז פומבי באולם גדול בהשתתפות הקונים. טוב, רבי משה מסייר במפעל, מגיע למקום שהיה משרד, רואה את השולחן, כי טוב, הוא מחליט שהוא קונה אותו. אותו משרד היה צמוד לאולם ההקפאה, עצום בגדלו, ממש משהו עצום. מושגים של חוץ לארץ. ולכן, האולם של ההקפאה היה ממוספר במספר 90, השולחן שהיה סמוך לו היה במספר 91. רבון שרשם את מספר 91, וידע שלמחרת שיגיע למספר 91, הוא יכין את היד ויכין את המחיר שהוא רוצה לתת לשולחן. טוב, במיוחד הוא מגיע באיחור למקרה הפומבית, הוא רואה שהיא כבר באמצע, ככה בתיזור נפש. וכשהוא נכנס, שאלת אם הוא שומן את הכניסה, איפה אחזים? אז הוא, מסיבה כלשהי, אותו אחד הבין, שהוא שואל אותו מה הפריט היה בתור, אז אמר לו 91. אז אמר, אופ, מיד הרים את היד, אמר שמסכים, רוצה לקנות את זה ב-1,000 פרנק בלגי, זה, אומרת, זה רק עול 100 שקל, לא יותר. זה לא פעק כבוד. אתה בטוח? הוא אומר לו, כן, בוודאי. טוב, אף אחד לא הוסיף מחיר, והוא זכה בפריט 90, לא בגלל אחד. 90, לכל מחירות כפיים סוערות של מאות הנוכחים בעולם. טוב, הוא שמח שהוא הצליח לקנות שולחן ב-100 שקל. המחירות כפיים, פעורות החסד שלו, צריך לקנות לשולחן כתיבה. הולד מהירה התאבט החשש שלו, הוא שומע שכולם מברכים אותה לזכייה באולם ההקפאה ענק. באמת, האולם ההקפאה הזה, 1,000 פרנק, 100 שקל, זה שום דבר לעומת השווי העצום. מדבר באולם ענק ממדים שמגיע ל-2,000 מטר מרובעים. אבל מה לו ולשרה הזאת? מה הוא יעשה עם עולם קירור? על פי החוק הבלגי, מי שקונה פריט במחירה פומבית, צריכה לפנות אותו תוך 48 שעות. אין אפשרות להתחרט. ובי דבר אמרו לו שפינוי של העולם יעלה לו בין 200 ל-300 אלף פרנק. מה עושים? הוא תומד את הראש שלו בקפות ידיים ואומר, כאשר עובדתי, עובדתי, מאיפה יעסיק איזה סכום אדיר? מה יעשה איתו אחרי שיפרסו אותו? לא שאנחנו איתו קונים בכזה דבר. וזה לא מספיק, עומד ליד איזה חבר שממשיך לזרוק אבן אחרי הנופל ואומר לו, חבל רבי, זה חבל רבי, זה צריך להיות יותר שקלים מהנתונים. הוא כבר הרכים את הראש של השולחן בתנופה של אבל ויאוש. מה לחתוך כמה פרוטות לשולחן, בסוף הוא עומד להפסיד סכום עצום. והוא גרם לעצמו את זה ברשלנות שלו. המחירה מתפיימת, הנוכחים מתחילים להתפזר, מגיע גוי ענק, רטוב, מכף רגל ועד ראש, נכנס למרוצה, מתנשב, מאוד יצא לשמוע שהמחירה הסתיימה. הוא שואל, מי זכה בעולם הקירום? הוא נסע 5 שעות במיוחד מהולנד, המחירה הזאת, כדי לקנות את העולם הזה. כולם מצביעים על השלמה הזו, על המונצ'ו. הבן ניגש אליו ועשה, אתה מסכים למכור את העולם, אבל מה אתה צריך אותו? ככה שואל אותו אותו גוי, בצייד את ישמעיה, כמו שקודם רמון שפחת 100 שקל, 1,000 פרנק, ועכשיו השם עזר לה והוא פלט 1,000,000 פרנק למחור לך. והגוי מסכים. העסקה מתבצעת, ובזיות רצון שני הבגדים, שרמון זה עדיין ממש, ממשש את עצמו, ולהיות בטוח שהוא לא חולם, ברגע אחד הוא רואה איך זה לסגור חומשפיל גאים על בי השפלים, רק לפני רגע נכנס לחוב של מאות אלפי ישראל, ועכשיו הוא יוצא עם רווח של 999,000. אז הוא היה מרוצה. הוא אמר לו, תדע לך, שגם אם הייתם מרוצה בשביל העולם הזה 2,000,000 פרנק, גם הייתם משלמים לך. אבל הוא אומר שישדיר לו, תדע לך, גם הייתם מציע 500,000 פרנק, גם הייתם מציע. עד כאן הסיפור הנפלא הזה שהתפרסם בגילון השבחתם. ואנחנו ממשיכים לעבודה את החפץ עם החיים, האם מותר לספר לבחור שהחברות זה שהוא עומד לקבוע איתו, לא מתאים לרמת הכישורים. אז בסעיפים טקסט ויוד, צריך לדעת את מלכות לשנור, שנלמד היום, צריך עוד חיים על האיסור, לספר על החבר מידות מגינות, אפילו מורה שהוא רגיל במידות האלה, וזה לא מזיז לו, אין זה אסור. אבל אומר החבוד חיים, שבמקרים האלו, כן צריך לספר את זה לבן שלו, לתלמידים שלו, להזיר אותם לא להתחבר עם אותו אחד, שלא ילמדו מהלכים שלו. כי העיקר מה שהתורה הזהירה לו לספר לשון הרע, זה שהוא מתכוון לרזות אותו, לצמוח בביזיון שלו. אבל אם הוא רוצה לשמור את זה שהוא מספר לו, הבן שלו, החבר שלו, הדוד שלו, השכן שלו, כדי שלא ילמדו ממנו, זה לא בטוח. אז כמובן אומר לך, הוא צריך לספר לו למה הוא מספר לו. יש לו עכשיו שמותר לדבר לשלו. הביאור המוסופים מסיימים כאן, שהמוסחן כתב לספר לבנו או תלמידו. לא שם לכאורה שהדין הזה זה רק כאבא לבן או רב לתלמיד. כך גם ישרוד ברס הדכתיבים, שהוא כותב, אדם שמספר על בני אדם, אל תכריעו, אלא רב מספר תלמידיו כדי שלא יעשו. לכן נאנשך דבר המוסחן, שהוא כותב, שאם תלמידו לשמור את חברו של מלמד מעשה, זה שוכיחו עלי בער, שמשמע שהיתר הזה נאמר, גם בשם פרס. ואנחנו משכם עוד אין דקה מתוקה. דברים מרסקים על הדפיוני, האם מותר ליהנות מאוכל שהובא בשבת במעלית? הספר הנפלא חישוק יחמד, אדמו"ר שלנו אומר, זה בשביל לשמוע על אוכל. אז בחשוק יחמד, דן הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שליטה, לגבי מקרה שהביאו בתפילין את העגלת מזון במעלית בשבת, אם זה, מה יש לשבת שאסור לאכול מזה, הוא מחלפל כאן, ואחר כך צריכים להחמיר שלא ליהנות מהמזון שלו באיסטר. וככל מה יש לשבת? כל מה שבא שנעשה במזית, שאנשים רוצה צריך להחמיר, למרות שיטת החיות הם שאין הצוות נמצא רק שיש שינוי בגוף של התובשים. אבל אם זאת נראה אומר, כמובן שאפשר להביא את המזון גם בדרך חפר. מי שמקבל את האוכל, לא משנה לו איך הביאו את האוכל, שינוי באוכל. אז זה מותר ליהנות, אבל הוא אומר בכל זאת, יש הנהגה נכונה לא להשתמש באוכל, אלא ירושלמי, שמספר על הבחיסטיות, שהסב פניו בשביל לראות פריקת צורה של שביתה. וזהו מה עשית בכוכן, שלא לראות את מעשה עבירה. אז כל שכן הוא אומר, שמהראוי שלא ליהנות ממנו ולא להשתמש בו לשם דבר. כלומר, בספר מאור השבת, הוא הביא מהדרשה זוהר, אך לגבי מקרה דומה, שיגיד בנימוס לאדם שהביא שעוד פעם לא יעשה דבר כזה עבורו בישראל. אנחנו ממשיכים רבותיי עם הדפני בהלוכה. בין ארץ ישראל שנמצא בחוץ לארץ המצוטי ביום טוב שני אסור בכל איסורי יום טוב למעט איסור מוקצה שיש לתוף עצים ומאסור בו. צריך גם להלביש את זה יום טוב. ואידך צריך להניח שינוי בצינה ולהתפלל תפילות חול בזמן שהציבור מתפלל תפילות יום טוב. יש לנו שתפילת שח להתפלל ביישובי בצינה כשהוא מעופר בצינים. ואסור לבני ארץ ישראל שנמצאים בחוץ לארץ לקיים תפילות חול בציבור ביום טוב שני. אם חל יום טוב שני ביום ראשון, אז יוזיל במהירות שהיא מופישה בזה שם שעזיל גם על היין, תרביל, אבל השתה פויסטים מותר לו להדליק אש בצורך ברכת בני ראש. מחוץ לארץ נמצא בערך תצרו על יום טוב שני, הוא צריך להיות יום טוב שני כמו שאולי בחוץ לארץ, כולל התפילות. המנהג בכל מקום להתיר להם, להתפלל ביום טוב שני, תציבו, נשארו לא לתת לאכל המצבי שבדקה שזה לחדר צבי וכדי. בחלקו הפויסקים, הוא נותר לבן חוץ לארץ להגיד לבן ארץ יצרו לעשות בשביל המלאכה, בין דף שני. יש משתתף שמצורך יצרו מותר, רק יצרו מותר, שתביש גם לדעת הרצורים, יצרו לו לרמוז לעשות בשביל המלאכה, או לענות בחיוב כשנשאל לגבי בן ישראל, האם לעשות את המלאכה. מי שעבר דירה מארץ יצרו לחוץ לארץ או להפך, אם דעתו לחזור למקום הראשון, הוא נחשב כבן למקום הראשון, אם אין דף שני, ואם אין דעתו לשוב למקום הראשון, נחשב כבן מסמך חדש. הוא בנוגע לאדם שמתכוון לשהות הרבה זמן, באותו מקום, לא קבוע, אבל נתן להיות שם הרבה זמן, מחלוק את הפוסקים, מה הוא צריך לעשות, אם משתנה על פי הנסיבות, למה עבר דירה הפרנסה, וכו' וכו'. אז ראוי לעשות שאלה חששה. בין חוץ לארץ ששהות באופן קבוע בארץ ישראל בכל חשת הרגולים, גם בזה נחלקה הפוסקים, האם זה לא כבן ארץ ישראל או כבן חוץ לארץ. עד כאן בינה נפעמים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול. יש מהגדולים שכתבו שיחסקים דמיין זה עושימו את יום טוב שני בחוץ לארץ, יש כתבו רק שמה שהרבה יוצא בעל זה נפלא הרבה שלו. יש את מי שכתב שלעתיד לבוא יתבטל יום טוב שני, כשלאור אמצעי התקשורת והחברה שבזמנו, אין מקום בעולם שאי אפשר להגיע אליו ולהגיע לקדוש הקודש לפני שיגיע מעל. ברית מילה שלו בזמנו. שיום הראשון שבו ניתן לעשות היום דף שני, יש רום שדוחה את יום דף שני, יש רום שלא דוחה, וככה גם הוא פסיב. הוא כדרכנו נפליג בינים אחורה ונשחר בקצרה במה שלמדנו באותו יום. הנוזל היחיד שגורם בוודאות לחימוץ בגן זה מים. שאר הנוזלים, יצאי פירות, יין, שמן, דבש, ביצים, נחומים, כולם, בשם הכולל ופיירוי, שלא מחלטים שם בפני עצמם, אבל לדעת פרקים רבים, שהם מעורבים במים, הם מייצים את הנשח שמות, ולכן אסור להם את הרוב שלהם לעשות. יש אומרים שאף בשביל הצורה אנחנו עושים שנמצא מהיר משמיים. יד מיאשתם על זה אחר, ותעשו לה כדי הזה. כדאי שרוצותה בחומר הדברה לא משתמשים בה להצעת מצות בגלל שהחומר הם מורב במה, או כאן ישנה חומר ריצוי שמורב זו עם הפרשה של תנאים שבינה כמובן. דף היום תלמדו לי, האם מותר להשתמש בשבת גור של בי קרוי? באיזה מקרה מותר לפלטל פטיש? יצד ירד רבן גמליאל מהתפילה לשבת. כך ולא בסימנים, ואני עושה חיצה ביש דף קוף פרופי. ושימו עבודה התחזקות ימי. מלחמה בתפילת 18. בפלא יועץ של הרב הקודש ואורן סטייטל, אז הוא כותב ששעת התפילה זה שעת קרב, כמו שמובא בזמן. שעת מלחמה הכבודה, שבזמן התפילה מראה בתחשור את גולי הדיש, מבלגלים את האדם, מי שיכול לכוון פירוש המונות, ובהגיעה רבה, ודוחה את המחשבה החוצה. ולדבק את שמו לאותיות התפילה, והלב שלו אוהבים משהו מתאר. זה רבותה, להיכנס לתפילה בתוך ידיעה, מתוך ידיעה שאנחנו נכנסים למלחמה אמיתית מול היצרורת. האם נזכה לכוון טרור נפשי. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכנות וגשמיות, בכל תפילה.